להקדיש קצת זמן לדבר על הדאגה. ראינו שהדאגה היא אחת הסיבות או הגורמים לעצבות. אנשים עצובים כי הם דואגים, וכמה שאדם דואג יותר כך הוא עצוב יותר. ולכן אנחנו רוצים קצת לברר מה עניינה של הדאגה. ולפני שאנחנו נכנסים להבנה של שורש הדאגה והגורמים של הדאגה והאופיונים שלה, אנחנו רוצים לדבר על שני דברים שמלווים כל אחד מאיתנו, וכשמבינים אותם אנחנו מצליחים להבין או להתבונן קצת על העניין של הדאגה. ואני מתכוון לאנשים אופטימיים ואנשים פסימיים. מה זה להיות אופטימי ומה זה להיות פסימי? מה גורם לאנשים להיות אופטימיים, מלאי תקווה והם בטוחים שהכל יהיה בסדר, ואנשים פסימיים שלכאורה מסתכלים על כל העולם ואומרים וואי וואי איזה צרות ומה שיהיה וזה לא יצליח ובטוח ניכשל? מה השורש של זה ומה השורש של זה? ואולי לפני שאנחנו נכנסים למה שחזל מסבירים על זה, הייתי רוצה לשתף אתכם במשהו שכתב איזה יהודי, דוקטור דוד פסיג. הוא עתידן. אתם יודעים מה זה עתידן? אחד שמנסה לצפות את העתיד לפי ההתפתחות המדעית, הטכנולוגית, הפוליטית שמתרחשת היום. מה צפוי לנו בעוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 100 שנה? אז יש כל מיני עתידנים, יש כאלה שהם יותר, יש אחד שעתידן, אחד שכתב ספר נקרא הלם העתיד. הוא צפה קדימה הרבה עשרות שנים ותיאר את ההתפתחות הטכנולוגית וכולי, את בתי הספר איך הם יהיו וכל מיני דברים. לפעמים הם צודקים, לפעמים הם טועים, אבל מה שמאפיין אדם כזה שמסתכל קדימה זה שאם הוא אופטימי אז הוא צופה התפתחות חיובית ועולם טוב, אם הוא פסימי אז העולם יחרב ויהיה פיצוץ אוכלוסין וכולם ימותו במגפות. בסדר? אז אומר דוקטור דוד פסיג, הוא מרצה גם בבר אילן וגם בארצות הברית במיניסוטה, אומר ככה: אני אופטימי בגלל שתי סיבות. אחת, אני מגיע מתרבות אופטימית. היהדות היא תרבות אופטימית קוסמית. היהדות זה תרבות אופטימית. היא מאמינה שהעולם הזה נצחי. יש לנו הבטחה אלוקית על כך. היא מאמינה שהאדם הולך ומשתכלל במסע אינסופי. אחד מעיקרי אמונת היהדות נקרא תחיית המתים. הוא לא כותב את זה לחבר בישיבו, הוא כותב את זה לחבר מדענים. היא מאמינה שהמוות אינו טבעי ליצור אנושי, ובבוא העת יבולה המוות לנצח. אז היהדות היא תרבות אופטימית, ולכן הוא אומר, אני יהודי, אז אני אופטימי. אז זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אני מעדיף להיות אופטימי, זה אסטרטגיה יותר טובה. למה? כי זו אסטרטגיה שמגבירה את העוצמה. אם נתמקד בצדדים החיוביים, כן ייטב, אז נפעל יותר, ניזום יותר. לעומת עוד אדם פסימי, הוא מיואש, אז הוא לא עושה כלום. אז מבחינת אסטרטגיה, אם אתה אופטימי, אתה מאמין שתנצח במלחמה, אז אתה מכין נשק, אתה יוצא, אתה נלחם. אבל אם אתה פסימי, אתה אומר, בן כה אני אפסיד, אז אתה לא עושה כלום, אתה מפסיד. אז הוא אומר, מבחינת האסטרטגיה שלנו כאנשים, כבני אדם, עדיף להיות אופטימי. אז הוא אומר, אדם פסימי, הוא לוקח כאן שתי התייחסויות כדי להסביר מה ההבדל בין אופטימי לפסימי. אדם פסימי, כשהוא מתייחס לאדם, אז הוא אומר, איזה מסכן האדם, איזה מסכנים בני האדם. תינוק נולד, שלושת החודשים הראשונים בוכה כל הלילה. הוא לא מצליח לישון, ההורים שלו לא מצליחים לישון, בעיקר זה בגלל הכאבי בטן שהמטרנה גורמת לו. ואם אמא שלו מניקה אותו, אז הוא בוכה בגלל שאין מספיק חלב לאמא. אז שניהם מתרכזים. כל השנתיים הראשונות הוא ממש נטל על עצמו ועל הסובבים אותו, כי הוא לא מצליח לבד לעשות דברים, וזה גורם לו צער גדול, בעיקר כי הטיטולים עושים לו פריחה בעור. וחוץ מזה שהוא לא יכול לדבר, להגיד שזה כואב לו. בגיל 5 הילד יצטרך להיפרד מההורים וללכת לגן עם עוד 40 בוכיים וזווי חותם כמוהו. המשבר הזה של הנטישה שההורים נטשו אותו בגן ישאיר צלקות בנפשו, הוא יפתח עוינות כלפי ההורים, הביטחון העצמי שלו יתערער, והוא ילמד שהוא לא יכול לסמוך בעיקר על אלה שקרובים אליו, מה שיגרום לו להתגרש מאשתו בהמשך. ככה הוא ממשיך הלאה את כל החיים, הוא מתאר איזה עולם, איזה מסכנים, איזה, זה הפסימי, כולם מתאבדים אצלו בסוף, הוא עובד כל הזמן ולא יכול לנוח, עד כזה, בסוף הוא מגיע לבית אבות, קיצור, מסכן, כן? האופטימי לעומת זאת, זה אדם שאומר, ילד קטן נולד, ההורים כל כך שמחים, אמנם קצת קשה לו ללכת, אבל רואים איך הוא שואף לעצמאות ולמרחב. ההורים תומכים בו ומעודדים אותו שילך ויתפתח ויקבל החלטות. הוא משיג עצמאות, הוא בוגר, הוא מוכן לאתגרים חדשים, הוא הולך לגן, הוא לומד לעבוד עם עוד ילדים בני גילו, הוא לומד לדבר. כל ההורים, הסביבה שלו שמחה מהאמרי, אמרות שפר שהוא אומר. בגיל ההתבגרות הוא מתחיל לגלות את הגוף שלו, הוא מתחיל לבטא את הפוטנציאל שלו, פיזית, רוחנית, יצירתית, אומנות. רוב הנערים יוצרים יצירות שמרבות את הטוב בעולם. ההורים והמתבגרים מבינים שהכאב והאכזבות מחשלים את האישיות. בגיל 20 הוא מחפש עם מי להתחתן, והוא מוצא לעצמו מעמד בלב אשתו ובחברה, הוא מוצא סיפוק בעבודתו, הוא בונה תא משפחתי שמביא לעולם חיים חדשים. אופטימי, גישה אופטימית לחיים. מה גורם לאנשים להיות במדרגה הזו או במדרגה הזו? אז צריך להבין קודם כל שהעולם כשהוא נברא היה פה איזשהו תהליך שהוא שורש הפסימיות ושורש האופטימיות. וכאן כבר צריך להגיד שהעם שלנו באמת עם שהוא בשורש האופטימיות. כששואלים יהודי בדרך כלל מה קורה, מה שלומך, אז יש שתי אפשרויות. איך יהודי עונה בדרך כלל? יהיה טוב. מה הוא יהיה טוב? יהודי אומר יהיה טוב. איך אתה יודע? לא יודע, אני יודע. יהודי יודע להגיד שיהיה טוב. אנחנו כבר 3,330 שנה אומרים יהיה טוב. ואנחנו ממשיכים ויהיה טוב. עם ישראל יודע שיהיה טוב. ממה זה בא? הרב קוק אומר באורות הקודש שיש חלק ב' עמוד תף פייחת. לא, יש כל מיני הופעות בעולם. יש כאלה שהם מיואשים מראש. פשוט מיואשים, יאוש כזה מהעולם, המציאות, פסימיים גמורים. זאת אומרת, האנשים הכי פסימיים מתחילים לעבוד עבודה זרה. הפסימיות גורמת לעבוד עבודה זרה. איזה מין מצב, העולם הזה כזה, אין לו עתיד, אין לו תקווה, הוא לא מוליך לשום מקום. יש איזה סוג של ייאוש, עד כדי כך שמשתפים פעולה עם מי שיותר חזק ממני. אם אני חושב שיש משהו רע, אכזרי, אבל הוא יותר חזק ממני, אני סוגד לו, אני אומר שיעזור לי, מה אני אעשה? אין לי ברירה, אני חייב לשתף פעולה עם הרע, כי זה העולם הזה, כן? יש כאלה שמתייאשים כל כך מהעולם, שהם רוצים להתנתק מהעולם. לא רוצים קשר לעולם הזה, מנסים להיבלע באינסוף. כן? איזה מין נרוונה כזאת, כן? בודיסטית, או כן? הטנטרה ההודית. איזה מין מציאות כזאת של אני רוצה להיבלע באינסוף, לא רוצה קשר למציאות הסופית, המוגבלת, החונקת הזאת. ויש את הגישה הישראלית, שהיא גישה מלאה תקווה ואופטימיות. מאיפה זה בא ומאיפה זה? אז אומר הרמח"ל, ובעקבותיו גם תלמיד הגר"א, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז איך אפשר לברוא עולם כזה שיש בו חומרים, שיש בו דברים סופיים, גשמיים? הקדוש ברוך הוא הרי הוא אינסופי, מעל הזמן, מעל המקום, אור אינסופי. אם היינו פוגשים עכשיו אור אינסופי או כוח אינסופי, היינו מתבטלים, כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר כביכול להיות בעולם סופי עם אור אינסופי. זה כאילו שכל החומר יתפרק בבת אחת והפוך להיות אנרגיה אינסופית. אז אין כלום. אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה היה הפטנט שהקדוש ברוך הוא השתמש בו? אז מאוד מסובך וקשה להבין, אבל ננסה בצורה הכי שטחית להבין מה קורה. כביכול הקדוש ברוך הוא גילה את האור האינסופי שלו, ואז הוא כביכול לקח את האור הזה חזרה, ואז נשאר מקום שאין בו אור, והקדוש ברוך הוא סגר שהאור האינסופי לא יופיע במקום הזה שממנו הוא פינה את האור האינסופי. ובתוך המקום הזה נוצר העולם הסופי, זה שאנחנו מכירים. טוב? אבל עולם לא יכול להתקיים אפילו שנייה בלי איזשהו חיות אלוקית, נכון? אז הקדוש ברוך הוא השאיר איזשהו רושם של אור אינסופי בתוך המציאות הזאת. וזה מה שנקרא המינימום האלוקי שנדרש להישרדות היקום. כביכול, הקדוש ברוך הוא, כאילו, מסתיר את עצמו, אין אור אינסופי. אבל יש נקודות אינסופיות כאלה בתוך המציאות שהן מקיימות את המציאות הסופית. כמו שאם נחפור טוב טוב בתוך החומר, אנחנו נגלה בסוף שהחומר הוא אינסופי. מה פירוש? נגלה שהחומר הוא עשוי מאטומים ופרוטונים ואלקטרונים וניוטרונים ופוטונים ומואונים ובסוף נגלה שהכל איזה גל אינסופי שכולנו חלק מאיזה גל אינסופי אחד גדול. אבל כשזה מצטמצם, הנה אנחנו מופיעים כאן, כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו ויש פה שולחנות וכיסאות וכל אחד יש לו אפיון מיוחד. אז בעצם כל המציאות הגשמית הסופית מקבלת חיות מאיזה נקודות אינסופיות שמאפשרות למציאות הזאת להתקיים. אבל זה קיום מינימלי. זה קיום שהוא כביכול לא מוליך לשום מקום. זה פשוט כדי שדברים יהיו קיימים. אבל זה די מתסכל. כי הקיום בדרגה הזאת הוא קצת מייאש. למה הוא מייאש? כי דבר קיים, לא, בדרך כלל דבר לא ממשיך לנצח. ובדרך כלל אם נסתכל על צמחים אז הם נובלים, בעלי חיים נטרפים, בני אדם חולים, מזקינים, מתים. כביכול העולם הזה הוא לא כזה נפלא. והכל חוזר על עצמו. והעולם הזה הוא מחזורי, תהליך כזה שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וכאילו לא הולך לשום מקום. כדור הארץ מסתובב, 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 מסתובב. לאן הוא רוצה ללכת? לא יודע, הוא מסתובב על המקום. הוא גם מסתובב ביקום. כל מערכת השמש מסתובבת, מסתובבת, כל היקום מסתובב, מסתובב, חוזר, מסתובב. לאן כל זה הולך? כאילו לא הולך לשום מקום. תקוע. אז כל היקום הזה קיים, חלק גדול מהיצורים כאן לא נראים כאלה מבסוטים. בטח בני אדם, אם ניקח כמה בני אדם דואגים וכועסים ומפחדים וסובלים וזה, אז די מייאש. אז מי שכל החיות שלו היא רק קצת מהרושם של האור האינסופי הזה וזהו, אז הוא מתייאש. ואז הוא מתחיל לעבוד עבודה זרה, הוא מתחיל לסגוד לכל מיני כוחות שיש בטבע. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה סגידה לכוחות בטבע. ויש כאלה שמנסים לברוח מהמציאות הסופית הזאת, ולהגיע לאיזה מפגש עם הנקודות האינסופיות, עם האור האינסופי הזה שנמצא בתוך היקום. זה מה שעושים למשל במזרח הרחוק. הם מנסים להתנתק מכל קשר למציאות הגשמית, ואז להתחבר למציאות האינסופית הזאת, שהיא לא לוקחת לשום מקום, היא פשוט מקיימת. אבל הם כאילו רוצים להיבלע במציאות הזו ולהיעלם, לא להיות קיימים יותר. והם באמת מצליחים. זאת אומרת, מה פירוש? הם מצליחים להגיע לאיזושהי מציאות כזו שלא מעניין אותם שום דבר מהעולם החומרי, והם כאילו מגיעים לאיזו הערה רוחנית, איזה אור אינסופי שהם שקועים בו. וזהו, מתנתקים מהמציאות. הם מתנתקים מהמציאות הגשמית ומתחברים לנקודות האינסופיות, לאור האינסופי שנמצא בעולם. בדיוק.
למה האדם בכלל רוצה ש... מה באדם גורם לו לא להיות מוכן למחזוריות? לחיות אף פעם לא מפריע שהם עושות כל יום את אותה פעולה. למה אצל האדם, אם הוא יעשה כל יום את אותה פעולה, זה איזשהו אופן...
כי שלא כמו החיות או שאר היצורים בעולם שמתוכנתים למצב הזה, האדם כמעט לא מתוכנת לכלום. אז הוא רק סובל, כי הוא לא יודע לחיות בעולם. אז הוא רק סובל כל הזמן, עושה שטויות, כולם מורגים את כולם, כולם גונבים מכולם, איזה מין מצב כזה לא נעים, כי אדם לא יודע לחיות בעולם הזה. אז הוא סובל פה, אז הוא אומר, די, אני רוצה להיות כמו חיות, לסגוד לכוחות בטבע, אז הוא עובד עבודה זרה. או שהוא רוצה לברוח מהעולם, מפריע לו פה. אבל כל זה נובע מזה שעד עכשיו לא פגשנו עוד כוח שיש בעולם. כשהקדוש ברוך הוא, כביכול אמרנו, הסתיר את עצמו מהעולם, ורק השאיר פה רושם של האור האלוקי, האינסופי. אחר כך הוא החזיר לתוך העולם קו שפע של אור אינסופי, שחוזר ומאיר לתוך המציאות. הקו הזה של האור, השפע הזה של האור האינסופי, הוא נותן לעולם כיוון, מטרה, ובעצם מאפשר לעולם להגיע למפגש עם האינסוף, עם הבורא. הקו הזה של האור נקרא ישראל. זה עם ישראל. זה כל הנשמה הישראלית. זה מה? כן. זאת אומרת, הקו הזה של האור, שנכנס פנימה, נותן תקווה לעולם, ככה רמח"ל אומר במאמר הכיווי. הוא אומר, התקווה זה מלשון קו. ברגע שנכנס הקו הזה של אור, כל העולם, במקום להסתובב במקום, מתחיל לעלות בספירלה. מתחיל להתקדם, יש לו כיוון, יש לו מטרה, יש לו לאן להגיע. יש תכלית לבריאה. כן? עכשיו אפשר להיות אופטימי. עכשיו אפשר להיות עם כיוון אופטימי. אלא מה? יש כאן איזו הבנה שאנחנו צריכים להבין אותה. אופטימי גמור, הוא הרבה פעמים חסר ביטחון באשם. כמו פסימי גמור. מה הכוונה? אדם שהוא פסימי גמור, יואש, אין לא יעזור כלום, הכל אבוד. תבטח באשם, הכל לא מצליח, לא. בסדר? זה פסימי גמור. מה זה אופטימי גמור? זה אחד שאומר, אין טעם לנסות, השם יעשה מה שהוא רוצה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, לא עושה שום דבר, הכל לטובה, אני יושב ליד השולחן, מחכה שהאוכל יקפוץ לי לפה, הכל לטובה, לא יקפוץ, אני אמות. בואנה, תקח, תרים את האוכל, תשים בפה. לא, הכל לטובה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, לא עושה כלום, שהאוכל יקפוץ לפה שלי. נו, לא קופץ, טוב, ימות. זאת אומרת, הוא גם יואש מהעולם בעצם, הבן אדם הזה הוא גם בבעיה. זאת אומרת, אין טעם לנסות, הכל אבוד, יקפוץ, יקפוץ, לא יקפוץ, לא יקפוץ. מה הבעיה שלו? זה שהוא אופטימי טוטלי, אופטימי כל כך שהוא לא חושב שהוא צריך לפעול שום דבר. זאת אומרת, גם להיות אופטימי בצורה מוחלטת גורם לזה שאנשים לא עושים כלום. לא משתדלים, הם מיואשים מראש. אומרים, אין מה לעשות, אנחנו כאלה קטנים, רק השם יכול לעשות. רק האור האינסופי קיים. אז זה גם לא נכון. אז אומר רבי יצחק אייזיק חבר, שהאור האלוקי האינסופי הזה, הקו הזה של האור, כביכול מופיע בתוך איזה מין צינור. מה זה הצינור הזה? זה איזה גבול, איזה הגבלה מסוימת, שמופיע דרכה הרצון האלוקי האינסופי, השפע האינסופי, ועם ישראל הוא בעצם זה שיודע להפעיל את הצינור הזה. אנחנו קיבלנו את הכלי הזה שאנחנו יודעים לחבר בין השפע האינסופי לבין המציאות הסופית. על ידי הצינור המיוחד הזה. אנחנו, יש לנו טכניקה לחבר שפע אינסופי עם גבול, עם כלים. זה המיוחד שבאנו, ולכן אנחנו מלאי אופטימיות. עכשיו, מה זה הגבול הזה? מה זה כשאמרנו שהשפע האינסופי מופיע דרך גבול מסוים? הגבול זה מה שאנחנו אומרים, השתדלות אנושית. אנחנו צריכים לפעול. אנחנו צריכים לעשות. הווה אומר, אני יודע שהכל בידי שמיים והכל לטובה, ואני גם יודע שכדי לגלות את הרצון האלוקי, אני צריך לעשות את המקסימום שאני יכול כבן אדם לפני שהאור האינסופי יופיע. אני מכשיר את הכלים כדי שייכנס לתוכם רצון השם. זה יבוא לידי ביטוי גם בחיים היומיומיים שלנו. זאת אומרת, אני אבנה את הכלים שלי, את הכישרונות שלי, את היכולות שלי, את הנפש שלי, את הרוח שלי, כדי שהנשמה תיכנס. אני לא צריך להמציא נשמה, הנשמה רוצה להיכנס. האור האלוקי, רצון השם, רוצה להיכנס לתוכנו. אבל אנחנו צריכים לבנות את הכלים, לעשות השתדלות. בסדר? אותו הדבר, אם אני רוצה עכשיו לשתות, אז אני צריך לעשות השתדלות, לקחת את הכוס, להרים אותה, לשים ליד הפה ולשפוך, נכון? אם לא, אם אני אשים את זה כאן, שפע אלוקי אינסופי יש, אבל הוא לא מופיע. אי אפשר. אני צריך לעשות, השתדלות זה תמיד יצירת גבולות, סדרים, חוקים, תהליך שבו אני בונה כלים להופעת השפע האלוקי. שורש האופטימיות הבריאה היא בכך שאני יודע שאני צריך לעשות השתדלות, ומתוך כך אני מאמין שיופיע רצון השם בצורה הכי טובה, הכי נפלאה, הכי מתוקנת. אז אני עושה השתדלות, ויחד עם זה, אני יודע שרצון השם תמיד לטובה. ואז אני מצליח לא לדאוג. כי הדאגות מתחילות בזה שאני או סומך רק על עצמי, ואני לא בטוח שאני אצליח. אז אני מראש קצת מתייאש. או שאני דואג כי אני לא עושה שום דבר, כי אני סומך רק על השם, אז אני או דואג או שיקור. שיקור עולם דומה עליו כמישור, לא עושה שום דבר, לא כלום, לא דואג, הוא שיקור. אבל אם הוא יתפקח, הוא ידאג, כי הוא לא עושה שום דבר. זאת אומרת, יש לו בעיה, אבל הוא לא עושה כלום. אז הוא בטוח יהיה בדאגות. אז אנחנו לא זה ולא זה. אנחנו עושים השתדלות מקסימלית, ומכאן הכל בידי שמיים והכל לטובה. אפשר לומר שבשורש האופטימיות הישראלית, יש גם איזו הבנה של מה הדבר שאנחנו צריכים להיערך אליו כביכול הכי גרוע. למשל היום יש איום איראני. אז אנחנו לא אומרים, טוב, הכל בידי שמיים, הכל לטובה, יזרקו פה פצצות אטום, כפרה, לא נורא. אנחנו לא אומרים את זה, מה אנחנו אומרים? יש איום איראני. הכי גרוע שיכול להיות מה? זה שיזרקו עלינו פה פצצות אטום. אז אנחנו עושים השתדלות כדי להימנע מהמציאות הכי גרועה הזאת. אחרי שעשינו השתדלות, אנחנו מאוד אופטימיים. אנחנו אומרים, בטוח שלא יזרקו עלינו פצצות אטום, והכל יהיה בסדר, בעזרת השם וכו'. עכשיו, אחרי שעשינו השתדלות, אנחנו עושים השתדלות, ומכאן אנחנו יודעים להיות אופטימיים. יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, נמשיך קדימה, בעוצמה, בגבורה, נתקדם. זה נכון לא רק על האיום האיראני. זה נכון על כל בעיה שאנחנו נתקלים, גם בחיים הפרטיים. יש למישהו טסט, לא למד עוד נהיגה, למרות שהוא בשיעור א', ב', ג', לא יודע. אז יש לו טסט והוא צריך להיבחן. אז מה עכשיו? הוא יישב בבית וידאג ולא, ואיך אני אעבור טסט? לא. הוא לוקח שיעורי נהיגה, ככה נהוג, לא? לומד שיעורי נהיגה, ואחרי שהוא למד שיעורי נהיגה, יש לו באמת טסט. עכשיו מה הוא יעשה? שואל את עצמו, עשיתי השתדלות מקסימלית? כן. מה הכי גרוע שיקרה? לא נעבור את הטסט, הכל לטובה, זרקנו עוד קצת כסף, כנראה זה יעזור לי להיות נהג יותר טוב בהמשך. אני לא אחזיק בעצמי כאילו אני הנהג הכי טוב בעולם, טוב להיכשל באיזה טסט אחד, להוריד את הגאווה. טוב, ברוך השם, אני לא אכשל בכוונה, בעזרת השם אני מתכוון לעבור. אבל עשיתי השתדלות, הכל לטובה, ובעזרת השם אני גם מקווה לעבור. הוא ניגש לטסט, מצבו טוב, לא דואג משום דבר, ובאמת עובר את הטסט. אבל אם הוא חושב שהכל תלוי רק בו ואין אלוקים, הוא לא בוטח בשם, הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא מנהל שום דבר, אז הוא מתחיל לדאוג, אולי אני אפשל, אולי אני זה, אולי... אז הוא באמת בסוף ייקשה. לכן אנחנו צריכים לדעת שקודם כל אנחנו מבינים שהמציאות האופטימית שלנו היא לא מונעת השתדלות, וההשתדלות הכאילו פסימית שלנו לא מונעת אופטימיות. בסדר? זה הולך ביחד.
למה ההשתדלות, סליחה, האופטימיות המוגזמת, למה היא נובעת מחוסר ביטחון בהשם? פשוט זה מחוסר הבנה.
כי זה סוג של ייאוש. זאת אומרת, לא יעזור מה שאני אעשה. העולם הזה הוא כזה מסכן, כזה מוגבל, אז מה זה יעזור? אם אני צריך, יהיה, אם השם רוצה שיהיה, יהיה, אם לא, אז לא. זה סוג של ייאוש, זה חוסר ביטחון בהשם. אומר הרב בעין היה שהקדוש ברוך הוא עוזר רק אחרי שעשינו השתדלות מקסימלית. אומר רבנו בחיי, אם זה רשום אצלי בלשונו, הוא אומר על, יש פסוק במשלי, סוס מוכן למלחמה, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. לכאורה סתירה, נכון? אדם מכין לעצמו טנקים ונשק, ואחרי שהוא הכין את הכל, מה הוא אומר? להשם התשועה. אתה הכנת, לא? אז מי ניצח במלחמה? אתה. סוס מוכן ליום מלחמה, הכנת סוסים. להילחם, ולהשם התשועה. אומר רבנו בחיי, שלמה המלך עליו השלום יזהיר כל אדם בכתוב הזה, שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות, ובדרך הטבע, כל מה שבכוחו. עושים השתדלות מקסימלית, מכינים סוסים ליום מלחמה, טנקים, מרכבות, אבל עם סור השאר בידי שמיים, כי הנס אינו חל אלא בחסרון הטבע. עיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע, על כן יצטרך שיעשה אדם פעולות ועניינים שהוא הכנות להשיג בהן חפצו לעמוד על משאלות ליבו. כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו, ראוי שיכין כלי נשק, סוסים, מרכבות ליום מלחמה. שאם אינו מכין ויסמוך רק על הנס, יימסר ביד אויביו, וזה גם יהיה לטובה. אבל חבל, זה הרבה צער. זאת אומרת, אם אדם נופל ביד אויביו, זה גורם להרבה צרות, הרבה קשיים, הרבה בעיות. כדאי לעשות השתדלות מקסימלית, ואז השם עוזר לנו יותר, יש פחות צער, כמו אדם חולה. אם אדם חולה ואומר, טוב, הכל בידי שמיים, שאני אמות, זה בידי שמיים, לא נורא. תעשה השתדלות, לך לרופא, תטפל בעצמך, כן? כמו שאמרנו, זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים אומר, כמו אדם שאומר, אני יושב ליד הצלחת ושאוכל יקפוץ לי לפה. זה הרי טיפשות גמורה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהוא עוזר למי שעושה השתדלות, לא למי שלא עושה שום השתדלות, כן? ולכן כשאנחנו מבינים את המציאות הזו, אז אנחנו יכולים להיות במדרגה של ביטחון בהשם. הרב בן היה בברכות בדף יהודה, ביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרהו בהשתדלותו. בסדר? זאת אומרת, השם עוזר לנו בהשתדלות שאנחנו עושים. השאלה היא כמה השתדלות? איך אדם יודע כמה להשתדל? אז זה בשער הגמול, הרמב"ן משמע שהוא אומר שזה באמת תלוי במדרגה של האדם. כל אדם לפי דרגתו צריך להשתדל. ככל שאדם במדרגה יותר נמוכה, ככה ההשתדלות שלו היא יותר מעשית, היא גם יותר משמעותית בצד הטכני. למשל, אם אדם במדרגה מאוד נמוכה רוצה שיהיה לו כסף, שילך לעבוד. לעבוד 10 שעות, 12 שעות, יהיה לו כסף. עושה השתדלות. ככל שאדם עולה במדרגה שלו, ככה השתדלות שנדרשת ממנו להשיג את מה שהוא רוצה, הופכת להיות השתדלות שהיא יותר ברמה הרוחנית, המוסרית. יוסף הצדיק יושב בבית הסוהר. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הוא איש מעשה, הוא עושה דברים. וכל מה שהוא עושה, מיד יש עזרה אלוקית. זאת אומרת, יוסף עושה משהו, השם מצליח בידו. ומה שהוא עושה בידיים, הוא איש מעשה יוסף. הוא לא אומר, אני לא עושה כלום, השם יעזור, נו, נראה מה יהיה. לא, הוא פועל, מלא אופטימיות. הוא עושה, השם עוזר לו. ואז למדרגת יוסף הצדיק הוא חושב שהוא צריך לעשות ולדבר עם החבר'ה האלה שיושבים איתו שם בבית סוהר, שר האופים ושר המשקים, ספר להם, תראו, הייתי פה, זה נעם, בית העברים, גונבתי מבית אבי. אומר הקדוש ברוך הוא, כפי שהמדרש מביא, עובר השתדלות. לא היית צריך. זה ההשתדלות יתרה. אז ההשתדלות היתרה היא כמו השתדלות פרוטה, כל המוסיף גורע. מי שמשתדל יותר מדי זה כאילו שהוא השתדל פחות מדי, ויש לו צער מזה. אז יוסף יושב עוד שנתיים בבית הסוהר. באמת, מה זה השתדלות יתרה? למשל, אם מישהו יש לו מבחן והוא אומר, טוב, אני חייב להצליח, הוא מעתיק במבחן. זה עובר השתדלות, זה יגרום לו צער כאילו שהוא נכשל במבחן. אין מזה שום יתרון. אז זהו, זה היה עובר השתדלות. למדרגתו של יוסף הצדיק, הוא לא היה צריך לעשות את זה. כן, אז זהו, זה היה עובר השתדלות. למרות שהוא איש מעשה, בעניין הזה הוא היה צריך לסמוך על הקדוש ברוך. להתפלל, כן, להגיד, אלוקים, אני רוצה לצאת מהכלא. זה היה מוציא אותה. כן. חנה, פנינה מרעימה אותה, פנינה אומרת לה, מה זה, הילדים שלה, וזה, מעצבנת אותה, כאילו, מה היא רוצה? שהיא תתפלל. חנה במדרגה שלה צריכה להתפלל, היא לא צריכה ללכת לרופא. היא מתפללת, השם, אני רוצה ילדים. הילדים. זה היה מדרגה של חנה. יכול להיות שאם הייתה הולכת לרופא, זה היה עובר השתדלות לחנה. אבל למי שלא במדרגה של חנה, צריך ללכת לרופא. שתטפל, שתהלל.
עוד פעמים, מרגיש חוסר ודאות, אולי עשיתי פחות, אולי אני צריך לעשות יותר. כאילו, אולי אני צריך, כאילו, גם עכשיו הרב אומר עוד דברים. יכול להיות שבמישור מישורים אחרים, כותב מישור משהו.
אז שוב, אדם צריך לדעת שההשתדלות שהוא עושה צריכה להיות מקסימלית לאותו עניין, לפי מדרגתו. עכשיו, איך הוא יודע מה מדרגתו? אם יש לו ספק, שעושה השתדלות, יוסף עושה השתדלות. בסדר, אז הוא שילם את המחיר, אבל עושה השתדלות. אז מה ההשתדלות? למשל, יש השתדלות לאכול. מה ההשתדלות שלך לאכול? לקח את המזלג, לשים בעוף, לשים בפה. השתדלות הגיונית, נכון? אתה לא צריך לעשות אובר השתדלות. מה זה אובר השתדלות? לשים את המזלג בצלחת של החבר, להכניס לפה שלך. זה אובר השתדלות, אתה גונב. זה נגד ההלכה. כן, אבל אין לי אוכל. טוב, אתה לא גונב, למרות שאין לך אוכל. זה אובר השתדלות. בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להיות בטוחים שההשתדלות שלנו היא לא יותר מדי, אנחנו תמיד קודם כל מסתכלים על ההלכה. ההלכה מוליכה אותנו להשתדלות הנכונה. אז אם אדם עובר על ההלכה תוך כדי ההשתדלות שלו, בטוח שזו השתדלות מיותרת, שהיא תגרום לנזק בסופו של דבר. מה זה נזק? לצער. הצער הזה בסוף הכל לטובה, אבל חבל להצטער, כן? אז עובר השתדלות זה משהו נגד ההלכה. עכשיו זה בא לידי ביטוי בכל המישורים, גם במישורים הפיזיים. זאת אומרת, אם אדם משתדל כל כך שהוא נהיה חולה מזה, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, זה יותר מדי השתדלות. אם אדם עושה השתדלות עצומה באיזה עניין, ותוך כדי זה הוא פוגע בחברים שלו, מותר לפגוע בחברים? לא, עובר השתדלות. הוא לא מכבד הורים, עובר השתדלות. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים השתדלות וכתוצאה מזה עוברים על ההלכה, זה בטוח עובר השתדלות. אז זה מה שנקרא קנה מידה ראשוני מאוד בסיסי. עכשיו, יש דברים שהם לא נגד ההלכה. ואני לא בטוח אם זה, למשל, אני רוצה להבין איזה תוספות. כמה להשקיע בו? אני לומד יום, יומיים, חודש, שנה.